שלום וברכה, לימוד הרמב"ם מהימים.
אנחנו עוסקים בספר קדושה, בהלכות איסורי ביאה, בפרק 1 ו-20. אומר הרמב"ם הלכה א', כל הבא לערווה, כל ביאות שחייבים עליהם מיתת בדין או קרת, והם האמורים בפרשת אחרי מות, הן הנקראיות עריות, וכל אחת מהן נקראת ערווה. כל הבא לערווה מן העריות דרך איברים, או שחיבק ונשק דרך תאווה ונהנה בקירוב בשר, הרי זה לוקה. אבל מיתת בדין וקראת אינו חייב אלא בביאה או בהערה כמבואר פרק א' הלכה י'. הרי זה לוקה מן התורה שנאמר לבלתי עשות מחוקות התועבות וכו', ונאמר לא תקרבו לגלות ערווה. כלומר, לא תקרבו לדברים המביאים לידי גילוי ערווה. הלכה ב' העושה דבר בחוקות אלו, הרי הוא חשוד על העריות. ואסור לאדם מדרבנן לקרוץ בידיו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות או לשחוק עמה או להקל ראש ואפילו להריח בסמים שעליה או להביט ביופיה אסור ומקין למתכוון לדבר זה מכת מרדות ומסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה ונתכוון להנות כמי שנסתכל במקום התורף ואפילו לשמוע קול הערווה או לראות שערה אסור. הלכה ג' והדברים האלו אסורים בחייבי לוין, ומותר להסתכל בפני הפנויה ולבודקה, בין בתולה בין בעולה, כדי שיראי מנעה בעיניו יישאנה, ואין בזה צד איסור. ולא עוד, אלא שראוי לעשות כן. אבל לא יסתכל דרך זנות, הרי הוא אומר, ברית קראתי לעיניי, ומה אתבונן על בתולה. הלכה ד', ומותר לאדם להביט באשתו שהיא נידה. שרק בעקבה אסור להסתכל, ואף על פי שהיא ערווה, ואף על פי שיש לו הנעת לב ממנה בראייה, הואיל והיא מותרת לו לאחר זמן, אינו בא בזה לדבר מכשול. אבל לא ישחק ולא יקל ראש אמה, שמא ירגיל לעבירה. הלכה ה', אסור להשתמש באישה כלל, בין גדולה, בין קטנה, בין שפחה, בין משוחרת, שמא יבוא לידי הרור. באיזה שימוש אמרו? רחיצת פניו, ידיו ורגליו, והצעת מיטה לפניו, ומזיגת הכוס, שאין עושה לאיש דברים אלו אלא אשתו בלבד, ואין שואלים בשלום אישה כלל ואפילו על ידי שליח. הלכה ו', המחבק אחת מן העריות שאין ליבו של אדם נוקפו, כלומר אין ליבו חרד שיבוא לידי חטא, עליהן, או שנשק לאחת מהן, כגון אחותו הגדולה ואחות אמו וחצה בהן, אף על פי שאין שם תאווה ולא הנאה כלל, הרי זה מגונה ביותר, ודבר אסור הוא, ומעשה טיפשים הוא, שאין קרבין לערווה כלל בין גדולה בין קטנה, חוץ מהאם לבנה והאב לביתו. הלכה זין, כיצד? מותר אב לחבק ביתו ונשקה ותישן עמו בקירוב בשר, וכן האם מבנה כל זמן שהם קטנים. הגדילו ונעשה הבן גדול, והבת גדולה, עד שיהיו שדיים נכון ושערך צימח, זה ישן בכסותו וישנה בכסותה. ואם הייתה הבת בושה לעמוד לפני אביה, ארומה או שניסית, וכן אם האם בושה לעמוד בפני בנה ארומה, ואף על פי שהם קטנים, מי שהגיעו להיקלם מהם, אין ישנים עמהם אלא בכסותן. הלכה ח', נשים המסוללות, זו בזו, אסור. ממעשה מצרים הוא שהוזערנו עליו, שנאמר כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. אמרו חכמים, מה היו עושים? איש נושא איש ואישה נושאת אישה, ואישה נישאת לשני אנשים. אף על פי שמעשה זה אסור, אין מלכין עליו, שאין לו לב מיוחד והרי אין שם ביה כלל. לפיכך אין נאסרות לכהונה משום זנות ולא תיאסר אישה על בעלה בזה שאין כאן זנות. וראוי להקותן מכת מרדות, הועיל ועשו איסור שמביאות אישה על אישה. וזה שקוראים חכמים נשים המסוללות זו בזו. ויש לאיש להקפיד על אשתו מדבר זה ומונע אנשים הידועות בכך מלהיכנס לה ומלצאת היא עליהן. הלכה ט', אשתו של אדם מותרת היא לו. לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה, בועל בכל עת שירצה, ובלבד שלא יציא שכבת זרע לבטלה. ואף על פי כן מידת חסידות שלא יקל אדם את ראשו לכך, ושיקדש עצמו בשעת השמיש כמו שבארנו בלכות דעות, ולא יסור מדרך העולם ומנהגו, שאין דבר זה אלא כדי לפרוט ולרבות. הלכה י' אסור לאדם לשמש מיטתו לאור הנר, הרי שהייתה שבת ולא היה לו בית אחר והיה נר דלוק, הרי זה לא ישמש כלל. וכן אסור לישראלי לשמש מיטתו ביום שעזות פנים היא לו, ואם היה תלמיד חכם שאינו בא למשך בכך, הרי זה מאפיל בתליתו ובשמש. ואין נזקקים לדבר זה למפני צורך גדול ודרך קדושה לשמש באמצע הלילה. הלכה י' אין דעת חכמים נוחה למישהו מרבה בתשמיש המיטה ויהיה מצוי אצל אשתו כתרנגול, ופגום הוא עד מאוד ומעשה בורים הוא, אלא כל הממעט בתשמיש הרי זה משובח, והוא שלא יבטל עונה אלא מדעת אשתו. ולא תקנו בראשונה לבעלי קריין שלא יקראו בתורה עד שיתבולו, אלא כדי למעט בתשמיש המיטה. הלכה י"ב וכן אסרו חכמים שלא ישמש אדם מיטתו וליבו מחשב באישה אחרת, ולא יבעול מתוך שכרות ולא מתוך מריבה ולא מתוך שנאה, ולא יבוא עליה על כורחה ויראה ממנו, ולא כשיהיה אחד מהם מנודה, ולא יבוא עליה אחר שגמר בליבו לגרשה, ואם עשה כן הבנים אינם הגונים, אלא מהם עזי פנים ומהם מורדין ופושעים. הלכה י"ג וכן אמרו חכמים שכל אישה חצופה שהיא טובה תשמיש המיטה בפיה, או המפתה אישה לשם נישואין, או המתכוון לבוא על רחל אשתו ובעל לאה אשתו, ומי שלא שעתה אחר מיטת בעלה 3 חודשים והרי הבן ספק, כל אלו הבנים הילודים מהם הם המורדים והפושעים שיסורי הגלות בוררין אותם. הלכה י"ד ואסור לאדם לבוא לאשתו בשווקים ובחובות או בגנות ובפרדסין, אלא בבית דירה שלא יראה כזנות וירגילו עצמם לידי זנות. והבועלת אשתו במקומות אלו מקין אותו מכת מרדות. וכן המקדש בביאה והמקדש בשוק והמקדש בלא שידוך מקין אותו מכת מרדות. הלכה ט"ו ואחסנאי אסור בתשמיש המיטה עד שיחזור לביתו, וכן אסרו חכמים על האיש שידור בבית חמיו, שזו עזות פנים היא, ולא ייכנס עמו למרחץ. הלכה ט"ז ולא ייכנס אדם עם אביו למרחץ, ולא עם בעל אחותו, ולא עם תלמידו, ואם היה צריך לתלמידו, מותר. ויש מקומות שנהגו שלא ייכנסו שני אחים כאחד למרחץ. הלכה י"ז לא יהלכו בנות ישראל פרועי ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש, ולא תלך אישה בשוק ובנה אחריה גזרה, שמא יתפסו בנה ותלך אחריו להחזירו, והתעללו בהרשעים שתפסוהו דרך שחוק. הלכה י"ח אסור להוציא שכבת זרע לבטלה, לפיכך לא יהיה אדם דש מבפנים וזורם מבחוץ, ולא יישא קטנה שינה ראויה לילד, אבל אלו שמנאפין ביד ומוצאין שכבת זרע, לא די להם שאיסור גדול הוא, אלא שעושה זה בנידוי הוא יושב. ועליהם נאמר, ידיכם דמים מלאו, וכאילו הרג הנפש. הלכה י"ט, וכן אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת, או יביא עצמו לידי הרהור, אלא אם יבוא לו הרהור, יסיע ליבו מדברי הווי והשחתה, וישים ליבו בדברי תורה, שהיא איילת אהבים ויעלת חן. לפיכך אסור לאדם לישון על אורפו ופניו למעלה עד שייתה מעט, כדי שלא יבוא לידי כישוי. הלכה כף ולא יסתכל בבהמה ובחיה ועוף בשעה שמזדקקין זכר לנקבה, ומותר למרביעי בהמה להכניס כמכחול בשפופרת, מפני שהם עסוקים במלאכתם לא יבואו לידי הרעור. הלכה כ"א וכן אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה, אפילו להסתכל בבגדי צמר של אישה שהוא מכירה אסור, שלא יבוא לידי הרהור. הלכה כ"ב מי שפגע באישה בשוק אסור לו להלך אחריה, אלא רץ ומסלקה לצדדין או לאחריו. וכל המהלך בשוק אחרי אישה, הרי זה מקלה עמי הארץ. ואסור לעבור על פתח אישה זונת שירחיק 400, שנאמר ואל תקרב אל פתח ביתה. הלכה כף ג', ואסור לאדם שאינו נשוי לשלוח ידו במבושיו שלא יבוא לידי ערעור, ואפילו מתחת טבורו לא יכניס ידו שמא יבוא לידי ערעור. ואם ישתין מים לא יחוז באמה וישתין, ויבין נשוי מותר. ובין נשוי ובין שאינו נשוי לא יושיט ידו לאמה כלל, אלא בשעה שהוא צריך לנקביו. הלכה כף ד', חסידים הראשונים וגדולי החכמים התפאר אחד מהם שמעולם לא נסתכל במילה שלו, ומהם יש התפאר שלא התבונן מעולם בצורת אשתו, מפני שליבו פונה מדברי הווי לדברי האמת שהם אוחזות לבב הקדושים. הלכה כפי, מצוות חכמים שיסי אדם בניו ובנותיו סמוך לפרקם בתחילת שנת ה-13, שאם יניחן יבוא לידי זנות או לידי הור, ועל זה נאמר ופקדת נביך ולא תחתה. ואסור להשיא אישה לקטן, שזה כמו זנות היא. הלכה כבב, ואין האיש רשאי לשב בלא אישה, ולא יישא עקרה וזקנה שאינה ראויה לילד, ורשות לאישה שלא תנסה לעולם, או תנסה לסריס, ולא יישא בחור זקנה ולא יישא זקן ילדה, שדבר זה גורם לזנות. הלכה כף זין, וכן מי שגירש את אשתו מן הנישואין, לא תדור אמו בחצר, שמא יבואו לידי זנות. ואם היה כהן, לא תדור אמו במבוי. הבתים שלהם היו בנויים על פי תוכנית שכזו, בתים אחדים פתוחים לחצר אחת, וחצרות אחדות פתוחות למבוי. וכפר קטן נידון כמבוי. היה לה מלווה אצלו, עושה שליח לטובעו. וגרושה שבא עם המגרש לדין, מנדין אותם ומקין אותן מכת מרדות. ואם נתגרשה מן הירוסין, מותרת לטובעו בדין ולדור עמו. ואם היה ליבו גס בה, אף מן הירוסין אסור. ומי נדחה מפני מי? היא נדחת מפניו. ואם הייתה החצר שלה, הוא ידחה מפניה. הלכה כ"ח, אסור לאדם לישא אישה ודעתו לגרשה, שנאמר אל תחרוש על רעך רעה, והוא יושב לבטח איתך, והיא מודיעה בתחילה שהוא נושא אותה לימים, מותר. הלכה כ"ט, ולא יישא אדם אישה במדינה זו ואישה במדינה אחרת, שמא יאריכו הימים ונמצא אח נושא אחותו ואחות אמו ואחות אביו וכיוצא בהן ואינו ידוע. ואם היה אדם גדול ששמו ידוע והרי זהו מפורסמין וידועין, הרי זה מותר. הלכה למד, לא יישא אדם אישה ממשפחת מצורעים ולא ממשפחת נכפין, מחלת הנפילה, והוא שהוחזקו 3 פעמים, שיבואו בניהם כך. הלכה למד א', אישה שניסית לשני אנשים ומתו, לשלישי לא תינסה, ואם ניסית לא תצא, ואפילו נתקדשה יכנוס, ולא יישא ישראל עם הארץ כהנת, שזה כמו חילול לזרעו של אהרון. ואם נשא, אמרו חכמים, אין זיווגם עולה יפה, אלא מת בלא בנים, או מת הוא או היא במהרה או קטטה תהיה ביניהם. אבל תלמיד חכם שנשא כהנת, הרי זה נאה ומשובח, הרי תורה וכהונה כאחד. הלכה למד ב', אומר הרמב״ם, לא יישא אדם בת עמי הארץ, שהיא מת או גולה בניו עמי הארץ יהיו, שאין אמם יודעת כתר התורה, ולא ישיא ביתו לעם הארץ, שכל הנותן ביתו לעם הארץ כמי שקפתה ונתנה לפני הארי, מכה ובועל ואין לו בושת פנים. ולעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם, שאם מת או גולה בניו תלמידי חכמים, וכן ישיא ביתו לתלמיד חכם, שאין דבר מגונה ולא מריבה בביתו של תלמיד חכם. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה. ואנחנו עוסקים בספר קדושה, בהלכות איסורי ביאה, בפרק כ"ב, או פרק שחותם את הלכות איסורי ביאה. הלכה א' אומר הרמב״ם, אסור להתייחד עם ערווה מן העריות, בין זקנה בין ילדה, שדבר זה גורם לגלות ערווה, חוץ מהאם עם בנה ואב עם ביתו, והבעל עם אשתו נידה וחתן, שפרסה אשתו נידה קודם שיבו אסור להתייחד עמה, אלא היא ישנה בין אנשים, והוא ישן בין האנשים. ואם באה עליה ביאה ראשונה ואחר כך נתמת, מותר להתייחד עמה. הלכה ב' לא נחשדו ישראל על משכב זכור ועל הבהמה, לפיכך אין איסור להתייחד עמהם. ואם נתרחק אפילו מייחוד זכור ובהמה, הרי זה משובח. וגדולי החכמים היו מרחיקין הבהמה כדי שלא התייחדו עמה, ואיסור ייחוד העריות מפי הקבלה, כלומר שקיבלו איש מפי איש עד משה רבנו. הלכה ג' אומר הרמב״ם, כשהרה מעשה אמנון ותמר, המופיע בספר שמואל ב' פרק י' ג', גזר דוד ובית דינו על ייחוד פנויה, ואף על פי שאינה ערווה, בכלל ייחוד העריות היא, ושמי והלל גזרו על ייחוד גויים, כלומר בית שמאי ובית הלל. ובגמרא כתוב, ובאו תלמידי בית שמאי ובית הלל גזור אפילו ייחוד דבת גויים. נמצא כל המתייחד עם אישה שאסור להתייחד עמה, בן ישראלית בן גויה, מקין את שניהם מכת מרדות, האיש והאישה, ומכריזין עליהם, חוץ מאשת איש, שאף על פי שאסור להתייחד עמה, אם נתייחד אין לו קין, שלא להוציא לעז עליה שזינתה, ונמצאו מוצאים לעז על הבנים שהם ממזרים. הלכה ד', כל אישה שאסור להתייחד עמה, אם הייתה אשתו אמו, הרי זו מותרת להתייחד, מפני שאשתו משמרתו, אבל לא תתייחד ישראלית עם הגוי, ואף על פי שאשתו אמו, שאין אשתו של גוי משמרתו ואין להם בושה. הלכה ה', וכן אין מוסרים תינוק ישראל לגוי ללמדו ספר וללמדו אומנות, מפני שכולם חשודים על משכב זכור, ואין מעמידים בהמה בפונדקיות של גויים, ואפילו זכרים אצל זכרים ונקבות אצל נקבות. הלכה ו', ואין מוסרים בהמה חיה ועוף לרועה גוי, אפילו זכרים לגוי ונקבות לגויה, מפני שכולם חשודים על ארבעת בהמה. וכבר בארנו שהן אסורים בזכור ובבהמה, ונאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. הלכה זין, ומפני מה אין מוסרים בהמה נקבה לגויה? מפני שכולם בחזקת נואפים, וכשיבוא הנואף לשכב עם גויה, זו אפשר שלא ימצאנה וישכב עם הבהמה, או אפילו ימצאנה ישכב עם הבהמה. הלכה ח', לא תתייחד אישה אחת, אפילו עם אנשים הרבה, עד שתהיה אשתו של אחד מהם שם, וכן לא יתייחד איש אחד אפילו עם נשים הרבה. נשים הרבה עם אנשים הרבה אין חוששים לייחוד. היו האנשים מבחוץ ואנשים מבפנים, או האנשים מבפנים ואנשים מבחוץ, ופרשה אישה אחת לבין האנשים, או איש לבין אנשים, אסורים משום ייחוד. אפילו איש שעסקו ומלאכתו עם אנשים, אסור לו להתייחד עם אנשים. כיצד יעשה? יתעסק עמהן ואשתו עמו, או ייפנה למלאכה אחרת. הלכה ת', מותר להתייחד עם שתי יבמות, או עם שתי צרות, או עם אישה וחמותה, או עם אישה ובת בעלה, או עם אישה ובת חמותה, מפני ששונאות זו את זו, ואין מחפות זו על זו. וכן מותר להתייחד עם אישה שיש עמה תינוקת קטנה, שיודעת טעם ביאה ואינה מוסרת עצמה לביאה, שאינה מזנה בפניה, שהרי זו מגלה את סודה. הלכה יהיו תינוקת מבת שלוש ולמטה, ותינוק בן תשע ולמטה, מותר להתייחד עמהן, שלא גזרו אלא על ייחוד אישה הראויה לביאה ואיש הראוי לביאה. הלכה י' א', אנדריגונוס אינו מתייחד עם אנשים, אנדריגונוס שיש בו זכרות ונקבות, אינו מתייחד עם אנשים, ואם נתייחד אין מקין אותו מפני שהוא ספק, אבל האיש מתייחד עם האנדריגונוס ועם הטומטום. הלכה י' ב', אשת איש היה בעלה בעיר איננה חוששת לייחוד, מפני שאמת בעלה עליה, ואם היה זה גס בה, ליבו קרוב לה, כגון שגדלה אמו או שהייתה קרובתו, לא התייחד אמה, ואף על פי שבעלה בעיר. וכן כל המתייחד עם אישה והיה פתח פתוח לרשות הרבים, אין חוששין משום ייחוד. הלכה י"ג, מי שאין לו אישה לא ילמד תינוקות, מפני שאימות הבנים באות לבית הספר לבניהם, ונמצא מתגרה בנשים. וכן אישה לא תלמד קטנים מפני אבותיהם, שהם באים בגלל בניהם ונמצאו מתייחדים עמה. ואין המלמד צריך שתהיה אשתו שרויה עמו בבית הספר, אלא היא בביתה, והוא מלמד במקומו. הלכה י"ד, תקנו חכמים שתהיינה אנשים מספרות זו עם זו בבית הכיסא, כדי שלא ייכנס שם איש משום ייחוד. הלכת אתוו, אין ממנין אפילו אדם נאמן וקשר להיות שומר חצר שיש שם נשים, אף על פי שהוא עומד בחוץ, שאין אפוטרופוס לעריות, אין נאמנות לעריות, ואסור לאדם למנות אפוטרופוס על ביתו, שלא ינהיג אשתו לדבר עבירה. הלכת את זין, אסור לתלמיד חכם לשכון בחצר שיש בה אלמנה, אף על פי שאינו מתייחד עמה, מפני החשד, אלא אם כן הייתה אשתו עמו. וכן אלמנה אסורה לגדל כלב משום לזות שפתיים שלא ירננו אחריה, כשיראו שהכלב הולך אחריה, אבל מותרת להתייחד עם הכלב שלא נחשדו ישראל על הזכור ועל הבהמה. וכן אלמנה אסורה לגדל כלב מפני החשד, ולא תקנה אישה עבדים זכרים, אפילו קטנים, מפני החשד. ויראה לי, אומר הרמב״ם, שאינה אסורה לקנות אל העבד בין 9 שנים ומתשע ולמעלה. הלכה י"ז, אין דורשין בסתרי עריות בשלושה, מפני שהאחד טרוד בשאלת הרב, והשניים נושאין ונותנין זה עם זה, ואין דעתם פנויה לשמוע. ולפי שדעתו של אדם קרובה אצל עריות, אם נסתפק לו דבר ששמע, מורה להקל. לפיכך אין דורשין אלא לשניים, כדי שיהיה אחד השומע מפנה דעתו ויודע מה שישמע מן הרב. הלכה י"ח, אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש, אלא מן העריות והביעות האסורות. אמרו חכמים, בשעה שנצטוו ישראל על העריות, בכו וקיבלו מצווה זו בתרעומת ובכייה, שנאמר, בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות, שנאסר להם קרובות. הלכה י"ט, ואמרו חכמים, גזל ועריות, נפשו של אדם מתאווה להן ומחמנתן, ואין אתה מוצא קהל בכל זמן וזמן, שאין בהן פורצים בעריות וביות אסורות. ועוד אמרו חכמים, רוב בגזל, מיעוט בעריות, והכל באבק לשון הרע. כלומר, מעין לשון הרע, כאבק שאינו עפר ממש. אבק לשון הרע כיצד? מי יאמר לפלוני שיהיה כמות שהוא אתה, או שיאמר שיתקו מפלוני, איני רוצה להודיע מה הרע ומה היה. הלכה כף, לפיכך אומר הרמב״ם, ראוי לו לאדם לחוף יצרו בדבר זה, ולהרגיל עצמו בקדושה יתרה, ובמחשבה טהורה, ובדעה נכונה, כדי להינצל מהם, ויזהר מן הייחוד שהוא הגורם הגדול. גדולי החכמים היו אומרים לתלמידיהם, היזהרו בי מפני ביתי, היזהרו בי מפני קלתי, כדי ללמד לתלמידיהם שלא יתביישו מדבר זה והתרחקו מן הייחוד. הלכה כ"א, וכן ננהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי אגבים, שאלו גורמים גדולים ומעלות של עריות, ולא ישב בלא אישה, שמנהג זה גורם לטהרה יתרה. גדולה מכל זאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החוכמה. ובחוכמה הוא אומר בספר משלי, איילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. עד כאן מהלכות פרק 22, פרק כ"ב בספר קדושה, הלכות איסורי ביאה. סליקו לאו הלכות איסורי ביאה בסייעתא דשמיא. אנחנו סיימנו את הפרק העוסק בהלכות איסורי ביאה, ובו 22 פרקים.
שלום וברכה, לימוד הרמב"ם מימים.
אנחנו עוסקים בהלכות מאכלות אסורות. יש בכללן 8 ו-20 מצוות, 4 מצוות עשה ו-4 ו-20 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', לבדוק בסימני בהמה וחיה, להבדיל בין טמאה לטהורה. ב', לבדוק בסימני העוף, להבדיל בין הטמא לטהור. ג', לבדוק בסימני חגבים, להבדיל בין טמא לטהור. ד', לבדוק בסימני דגים, להבדיל בין טמא לטהור. ה', שלא לאכול בהמה וחיה טמאה. ו', שלא לאכול עוף טמא. ז', שלא לאכול דגים טמאים. ח', שלא לאכול שרץ העוף. ט', שלא לאכול שרץ הארץ. י', שלא לאכול רמס הארץ. י', שלא לאכול תולעת הפירות כשתצא לאוויר. י', שלא לאכול שרץ המים. י', שלא לאכול נבלה. י', שלא ליהנות בשור הנסכל. ט', שלא לאכול טרפה. ט', שלא לאכול עבר מן החי. י', שלא לאכול דם. י', שלא לאכול חלב בהמה טהורה. י', שלא לאכול גיד הנשה. כ', שלא לאכול בשר בחלב. כ', שלא לבשלו. כ', שלא לאכול לחם תבואה חדשה. כ', שלא לאכול קלי מן החדש. כ', שלא לאכול קרמל מן החדש. כ', שלא לאכול אורלה. כ', שלא לאכול כלאי הכרם. כ', שלא לאכול טבל. כ', שלא לשתות יין נסך. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. הלכה א', אומר הרמב״ם, מצוות עשה לידה סימנין שמבדילין בהם בין בהמה וחייו העוף ודגים וחגבים שמותר לאוכלם, ובין שאין מותר לאוכלם, שנאמר, והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור. ונאמר, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל. הלכה ב', סימני בהמה וחיה נתפרשו בתורה, בספר ויקרא, והם שני סימנים, מפרסת פרסה ומעלת גרה, עד שיהיו שניהם. וכל בהמה וחיה שהיא מעלת גרה, אין לה שיניים בלחי העליון, וכל בהמה שהיא מעלת גרה, הרי היא מפרסת פרסה, ואין צריך לבדוק, חוץ מן הגמל. וכל בהמה שהיא מפרסת פרסה היא מעלת גרה, חוץ מן החזיר. הלכה ג', לפיכך המוצא בהמה במדבר ואינו מכירה, ומצאה חתוכת הפרסות, ואין אפשרות לבדוק אם היא מפרסת פרסה, בודק בפיה, אם אין לה שיניים למעלה בלחי העליון, בידוע שהיא טהורה. שהרי אם אין לה שיניים למעלה, כבר ברור שהיא מעלה גרה. ומאחר שהיא מעלה גרה, ידוע לנו גם שהיא מפרסת פרסה. והוא שיקיר גמל. לגמל רך אין שיניים בלחי העליון. מצא בהמה שפיה חתוך, ואי אפשר להכיר אם אין לה שיניים למעלה, בודק בפרסותיה. אם יש שסועה, טהורה. שהרי אם היא מפרסת פרסה, היא גם מעלת גרה. והוא שיקיר חזיר, שהרי חזיר הוא מפריס פרסה. מצא פיה חתוך ורגליה חתוכות, ואין לבודקה לא בפה ולא ברגליים, בודק בה אחר ששחטה בחנפי העוקץ, בקצות הזנב. אם מצא בשרה שם מהלך שתי וערב, לאורך ולרוחב, טהורה. והוא שיקיר ארוד. ארוד זהו חמור הבר, שכן הוא בשרו של הארוד. שתי וערב, מהלך שתי וערב. הלכה ד', בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה, אף על פי שאינו מפריס פרסה ולא מעלה גרה, אלא כמין סוס או חמור לכל דבר, הרי זה מותר באכילה. במה דברים אמורים? בשילדה לפניו, אבל אם הניח פרה מעוברת בעדרו, הוא בא ומצא כמין חזיר כרוך אחריה, אף על פי שהוא יונק ממנה, הרי זה ספק, ואסור באכילה. שמא מן הטמאה נולד ונכרח אחר הטהורה. הלכה ה', בהמה טמאה שילדה כמין בהמה טהורה, אף על פי שהוא מפריס פרסה ומעלה גרה, והרי הוא כמין שור לכל דבר או כמין שה, הרי זה אסור באכילה, שהגדל מן הטמאה טמא, ומן הטהורה טהור. לפיכך דג טמא שנמצא במאי דג טהור אסור, ודג טהור הנמצא במאי דג טמא מותר, לפי שאין גידוליו אלא בלאו. הלכה ו', בהמה טהורה שילדה או שנמצא בה בירייה שיש לה שתי גבין ושתי שדרות אסורה באכילה, וזוהי השסועה שנאסרה בתורה שנאמר, את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה השסועה, כלומר בירייה שנולדה שסועה לשתי בהמות. הלכה ז', וכן בהמה שנמצא בה דמות עוף, אף על פי שהוא עוף טהור, הרי זה אסור באכילה, לא הותר מן הנמצא בבהמה, אלא מה שיש לו פרסה. הלכה ח', אין לך בכל בהמה וחיה שבעולם שמותר באכילה, חוץ מעשרת המינין המנועים בתורה, בספר דברים. שלושה מיני בהמה והם שור, שה ועז, ושבעה מיני חיה, אייל וצבי ויחמור ועכו ודישון ותאור וזמר, הם ומיניהן, כגון שור הבר ואמרי. זה מין מיוחד בבקר שהוא מצטיין בגודלו ובשמנו, שהם ממין השור, וכל העשרה מינים ומיניהן מעלה גרה ומפריס פרסה. לפיכך מישהו מכירם אינו צריך לבדוק לא בפה ולא ברגליים, אם היא מפריסה פרסה, או אם יש לה שיניים בלחי העליון. הלכה ט', אף על פי שכולם מותרים באכילה, צריכים אנו להבדיל בין בהמה טהורה וחיה טהורה, שהחיה חלבה מותר, ודמה טעון כיסוי, מצוות עשה לחסות דם שחיטת חיה טהורה, והבהמה הטהורה חלבה בקרת, ואין דמה טעון כיסוי. שכיסוי אדם אינו אלא בחיה ועוף, ולא בבהמה. הלכה י', וסימני חיה מפי השמועה, דברים שלמדו אותן מפי השמועה והם תורה שבעל פה, הם כל מין שהוא מפריס פרסה ומעלה גרה ויש לו קרניים מפוצלות שהרבה פיצולין יוצאים מהן, כגון האייל, הרי זה חיה טהורה בוודאי, וכל שאין קרניו מפוצלות, אם היו קרניו כרוכות, עקומות ומעוותות, כקרני השור וחרוקות, מעוותים ומפותלים, כקרני העז, ויהיה החרק מובלה בהן, והדורות, עגולות, כקרני הצבי, הרי זו חיה טהורה, ובלבד שיהיו בקרניים שלושה סימנים אלו. כלומר, ואם חסר סימן אחד, אין זו ודאי חיה. בלבד שיהיו בקרניים שלושה סימנים אלו, כרוכות, חרוקות ואדורות. הלכה י' א', במה דברים אמורים? במין שאינו מכירו. אבל שבעת מיני חיה אמורים בתורה, אם היה מכיר אותם, אפילו לא מצא לו קרניים, הרי זה אוכל חלבו וחייו לחסות דמו. הלכה י' ב', שור הבר, מין בהמה הוא, והקרש, אף על פי שאין לו אלא קרן אחת, הרי הוא חיה, וכל שיסתפק לך אם הוא מין חיה או מין בהמה, חלבו אסור, שמה מין בהמה הוא, ואין לו קין עליו, שאולי מין חיה הוא, ואין לו קין על הספק, הוא מחסין את דמו, מספק כחיה. הלכה י"ג, כלאיים הבא מבהמה טהורה עם חיה טהורה, הוא הנקרא קוי, חלבו אסור, ואין לו קין עליו, הוא מחסין את דמו, ואין מין טמא מתעבר ממין טהור כלל. הלכה י"ד, סימני עוף טהור לא נתפרש מן התורה, אלא מנה. מניין טמאים בלבד, ושאר מיני העוף מותרים. והמינין האסורים 24 הם, ואלו הם נשר, פרס, אוזנייה, דעה, והיא הרעה אמורה במשנה תורה, היה, והיא הדיה אמורה במשנה תורה, מינה היה, שכן כתוב בה למינה, מכלל שהוא שני מינין, עורב, זרזיר, שכן נאמר בעורב למינו, להביא, להכליל את הזרזיר, יענה, תחמס, שחף, נץ, ושרנקה, והוא מין הנץ, שכן כתוב בו למינהו, כוס, שלח, ינשוף, תנשמת, כעת, רחמה, חסידה, הענפה, מין הענפה שכן נאמר בה למינה, הדוכיפת, האטלף. הלכת הדבר. כל מישהו בקי במינין אלו בשמותיהם, הרי זה אוכל כל עוף שאינו מהם, ואינו צריך בדיקה בסימנים המפורשים לאלן. ועוף טהור נאכל במסורת, ואינו צריך בדיקה. והוא שיהיה דבר פשוט באותו מקום שזה עוף טהור. ונאמן צייד לומר, עוף זה איתיר לי רבי הצייד. והוא שיוחזק אותו צייד, כלומר הרב שיתיר לו, שהוא בקי במינין אלו ובשמותיהם. הלכת את זין, מי שאינו מכירם ואינו יודע שמותיהם, בודק בסימנים אלו שנתנו חכמים. כל עוף שהוא דורס ואוכל, בידוע שהוא מאלו המינין ותמה, שייתן ידו על הדבר שהוא אוכל ואחר כך אוכל ממנו. וכן עושים כל בעלי חיים שהם טורפים. כל עוף הדורס תמה. ושאינו דורס ואוכל, אם יש בו אחד משלושה סימנים אלו, הרי זה עוף טהור, ואלו הם אצבע יתרה, זאת אומרת אצבע גבוה שאחורי האצבעות, או זפק, כיס שהאוכל נקבץ שם, לפי שהוא מגיע לקורכבן, והוא לעוף במקום ההצטומחה, במקום הקיבה לאדם, והיא המוראה הכתובה בתורה, כמו שכתוב, והסיר את מוראתו, או שהיה קורכבנו קיבת העופות, ויש בתוכו כיס מקיף על המאכל שבא אליו, או שהיה קורכבנו נקלף ביד, כלומר הכיס שבתוך הקורכבן נקלף ביד. הלכה י' ז', לפי שאין בכל אלו המינין האסורים מין שאינו דורס, ויש בו אחד משלושה סימנים אלו חוץ מפרס ואוזנייה, ופרס ואוזנייה אינם מצויים ביישוב, אלא במדברות יהיה הים הרחוקות עד מאוד שאין סוף היישוב. הלכה י' ח', היה קורכבן נקלף בסכין ואינו נקלף ביד, ואין בו סימן אחר, שאם היה בו סימן אחר הרי הוא עוף טהור, אף על פי שאינו דורס, שאם הוא דורס הרי זה עוף טמא, הרי זה ספק. היה חזק ודבק וניחו בשמש ונתרפא ונקלף ביד, הרי זה מותר. הלכה יוטט, אמרו הגאונים שמסורת היא בידיהם, שאין מורין להתיר עוף הבא בסימן אחד, אלא אם היה אותו סימן שיקלף קורכבנו ביד. אבל אם אינו נקלף ביד, אבל פי שיש לו זפק או אצבע יתרה, מעולם לא יתירו. הלכה כף, כל עוף שחולק את רגליו, ועניינו שעוף טמא כשעומד על חבל או שרבית דק, ונותן קצת ציפורניו על אותו השרבית מצד אחד, ומקצתה מצד אחר, עד שיהיה השרבית תחת אצבעותיו, כמו שאוחז שום דבר ביניהן. כל עוף שחולק את רגליו כשמותחין לו חוט שתיים לכאן ושתיים לכאן, או שקולט מן האוויר ואוכל באוויר, הרי זה דורס ותמה. וכל השוכן עם הטמאים ונדמה להם, הרי זה תמה. הלכה כף א', ומיני חגבים שהתיר התורה שמונה, ואלו הם א', חגב, ב', מין חגב הוא הרזבנית, ג', חרגול, ד', ומין חרגול והוא ארצוביה, ה', הרבה, ו', ומין הרבה והיא ציפורת כרמים, ז', סולעם, ח', חטא ומין סולעם, והיא יוחנה ירושלמית. הלכה כף ב', מישהו בקי בהם ובשמותיהם אוכל, והצייד נאמן עליהם כעוף, ומי שאינו בקי בהן בודק בסימנים, ושלושה סימנים יש בהם. כל שיש בו ארבע רגליים וארבע כנפיים שחופות, רוב אורך גופו ורוב היקף גופו, ויש לו שני כרעיים לנטר בהן, הרי זה מין טהור. ואף על פי שראשו ארוך ויש לו זנב, אם היה שמו חגב, טהור. הלכה כף ג', מי שאין לו עכשיו כנפיים או כרעיים, או שאין לו כנפיים החופין את רובו, ועתיד לגדל אותן אחר זמן כשיגדיל, הרי זה מותר מעתה. כלומר, ואפילו שעכשיו אין לו הסימנים. הלכה כף ד', אומר הרמב״ם, ובדגים שני סימנים, סנפיר וקסקסת. וסנפיר הוא שפורח בו, וקסקסת היא הדבוקה בכל גופו. בכל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. אין לו עכשיו, וכשיגדיל יהיה לו, או שיש לו קסקסת שהוא בים, וכשיעלה ישיר קסקסיו, הרי זה מותר. ומי שאין לו קסקסין, החופין את כולו, מותר. אפילו אין בו אלא סנפיר אחת, וקסקסת אחת, הרי זה מותר. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, פרק קדושה, הלכות מאכלות אסורות, שהתחלנו עכשיו זה עתה, את הפרק הראשון, והרצון שעל ידי הלימוד הזה ברמב״ם, מתאחדים כל בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, כי אז תמלא הארץ דעת השם, כמים להם יחסים, ותכף ומיד ממש.